סעיף חב, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, במקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בתהילים, וכל הרוצה לעשות עצמו תלמיד חכם לעניין זה עושה, ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מותר על ידי אינו יהודי אפילו בביתו. ופרקמטיה, להרוויח או להסתכר, במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אסור, ומקום שנהגו לעשות מותר, אלא שממעט שאפילו משכנס אב ממעטים מלישא וליתן. אומר הרמ"א, הגה, ולא נהגו באיסור מלאכה כי אם עד חצות, ונהגו להחמיר עד חצות בכל מלאכה שיש בה שיהוי קצת, אפילו מעשה אדיוט, אבל דבר שאין בה שיהוי, כגון הדלקת נרות או קשירה וכדומה, מותרת. ולחלוב הפרות טוב לעשות על ידי אינו יהודי, אם אפשר, ואינו יהודי. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, במקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. כדי שלא יסיחו דעתם מאבלות, ומטעם זה גם בלילה אסור במלאכה, דה גם בלילה מחויב להתאבל. מי הוא כל מלאכה שאין בה שיהוי, שרי דאין מסיח דעתו לכך. אך להציע את המיטה, כתוב ברוך השולחן, שאין לעשות כן עד חצות, וכן להדיח כלים, כתב המקור חיים, שאסור. ומה שיש מידות הספרדים שנוהגים לשטוף ולסדר את הבית אחר חצות, אף של דעת השולחן ערוך, אין להקל לעשות מלאכה אף לאחר חצות היום, ואומרים שמשעה זו כבר מתחיל זמן הגאולה. כתב כך בספר מועד לכל חי, שמח לנשים שאומרות שאחר חצות הוא זמן נחמה ומתקנות הבית, משום דעתן קצרה, וכדי שלא יתייאשו מהגאולה, שעל ידי שתעסקו בתוכי הבית לכבוד הגאולה, תתחזק בליבותיהן האמונה בגאולה. ועוד שהוא השעה שנולד המשיח ונלקח לגן עדן, וגם שישראל אמרו מזמור לשפר חמתו על עצים ואבנים, וזה היה בתשעה באב אחר חצות, שאז נשרף הבית. אך סיים שכל היתר הוא רק לנשים, אבל על האנשים יש איסור לעשות מלאכה עד חשיכה. אכן בעדות אשכנז לא נהגו כן, ואף כשחל תשעה באב ביום חמישי, דעת הרב ווזנר שאין להקל לשטוף את הבית אחר הצהריים לכבוד שבת. באור הלוכה הוא כותב, לעניין כתיבה בליהו רבא בשמשרי כנסת הגדולה, כתב להקל, במתי יהודה דעתו שלעניין כתיבה הוא כמו בכל המועד. אמנם להגיע ספר תורה מטעויות כשצריך לקרוא בספר תורה בו ביום, או שחושש לשאול ספר שלא מוגה, כתב השרי תשובה של כל הדעות מותר. ולעניין כתיבת חידושי תורה למי שנחדש לו חידוש בו ביום בדברים המותרים, כתב שאף על גב שבכל המועד מותר, מכל מקום בתשעה באב אסור, שכיוון שכתיבת החידוש שמחה היא לו, אין לסמוך בתשעה באב. ועוד, כיוון שזה רק יום אחד, אין כל כך חשש של שכחה. ואז דחמת כתב שאם ודאי לא שישכח עד הלילה מה שחידש, יכול לצן ראשי תיבות כדי לעורר הזיכרון ולהעתיקו אחר כך. אם זה כתב הכף החיים שהוא חושש שישכח, יכול לכתוב ראשי דברים. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים, וכל הרוצה לעשות עצמו תלמיד חכם לעניין זה עושה, ולא מחזז, לא נראה כי יהיו הרע כגאווה, שהרואה אומר שמניעתו ממלאכה הוא מפני שלא נזדמן לו מה לעשות. ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מותר על ידי אינו יהודי אפילו בביתו, כגון במדינתנו שהמנהג היום, שמנהג ישראל בכל מקום שלא לעשות עד חצות, אז מותר על ידי אינו יהודי אפילו בביתו. אכן לבנות בניין דאב שמיטה, שזה פרסום רב, אסור אפילו על ידי עקום. ופרקמטיה, להרוויח ולהסתכר, במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אסור, ובמקום שנהגו לעשות מותר, אלא שממעט שאפילו מי שנכנס אב ממעטים מלישא וליתן. הגה, ולא נהגו באיסור מלאכה כי אם עד חצות, ונהגו להחמיר עד חצות בכל מלאכה שיש בה שיהוי קצת, אפילו מעשה אדיוט, אבל דבר שאין בה שיהוי, כגון הדלקת נרות או קשרה וכדומה, מותרת. ולחלוב הפרות טוב לעשות על ידי אינו יהודי, אם אפשר באינו יהודי. ואם אי אפשר בנוכי, מותר לעשותה בעצמו כמו בכל המועד. ואין בהגרה שמצדד להקל תמיד על ידי ישראל בעצמו. סעיף חוף ג' ומלאכת דבר העבד מותר, כדרך שאמרו בחולו של מועד. מלאכת דבר העבד מותר. אם יריד או שערות באים, מותר לקנות מהם על ידי אקום, אבל לא יהיה על ידי עצמו, שמסיח דעתו מעבלות אפילו קודם חצות. וכל שכן למכור, להווה דבר העבד, כמו שכתוב ביהודי, לעניין עבל. אכן, לעניין מלאכה בכל המועד, המותרת בדבר העבד, שהחידוש במה שמותר לסחור, כששריד הוא אף הפי שאם לא יסחור, לא יפסיד ממון, אלא רק אם ענה מנו רווח, מכל מקום, כיוון שרווח כזה אינו מצוי, יש להחשיב זאת כדבר העבד. ושכן ערוך שם הובא, שכל זה רק ביריד הנרח מזמן לזמן, אבל במקומות ששריד פעם בשבוע, אין מניעת ההשתתפות בו, נחשב את דבר העבד, ולכן אסור לסחור בו בכל המועד, והוא הדין בתשעה באב. מה שאמרנו קודם שפרקמטיה אסורה, אבל לקנות ולמכור מצרכי מזון, כתב הכף, החיים שנהגו להתיר אפילו קודם חצות, וכן דעת הרב אליושיב, שמותר לפתוח מקולת ולמכור לחם, חלב וכדומה. אמרנו שאם יכול על ידי גוי, יעשה על ידי גוי, לדעת הריטב"א, שכל דבר עבד שיכול לעשות על ידי נוכרי, אסור לעשותו על ידי ישראל. וכבר התבררו הדברים לאל בריחות. סעיף חוב ד', כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. כל העושה מלאכה אינו אפילו במקום שנהגו לעשות, ואפילו לאחר חצות. ומשמע מגמרא, דווקא כשקובע עצמו למלאכה, הוא מסיח דעתו מהאבלות. ועל כן, אף שמותר לסעה ולתן אחר חצות, לא ימשוך בעסקיו, כדי שלא יסיח דעתו מן האבלות. ולעניין ההנהגה הראויה לכל רשמה עם דעת רב חיים, שאף שכתבו החיי אודום שיש להחמיר לא לעשות מלאכה כל היום כדי לא להסיר דעת מהאבלות, כל מקום כבר שמשיבור לו מזכיר חידוש זה, נראה שדעתו שאין צריך להחמיר בזה. מאותה מלאכה אינו רואה סימן מלאכה מאותה מלאכה, כלומר מאותן מעות שמרוויח מאותה מלאכה. והביאו לקמן לעניין משובה בשולחן ערוך שעושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכה באותה מלאכה, שנחלקו הפוסקים האם הכוונה שאינו מרוויח מאותה מלאכה או שהכוונה שאב מפסיד ממנה. ולעניין מה כתב בשולחן ערוך לאל, ולעניין מה שכתב בשולחן ערוך לאל שעושה מלאכה בערב שבת מן המלאכה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה, כתב שם שאף אם ירוויח מעות מאותה מלאכה יפסיד כנגדם במקום אחר. ונערה שעושה קייטנה בתשעה באב, דעת הרב אליושיב שאין לה לקחת כסף בתורת תשלום שכר, אלא רק בתורת מתנה. סעיף חופי, כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו רואה בשמחת ירושלים. כל האוכל ושותה, אפילו מעוברת או מניקה, או שערי אנשים שהם חלושים בטבעם ומצטערים מהתענית, אם לא שהוא חלה באמת. וכדאי הוא בית אלוקינו להצטער על חורבנו על כל פנים יום אחד בשנה. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וכל האוכל בשר או שותה יין בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם.